ובכן, אחרי הפסקה ארוכה מנסו, אבל אני חושב ששרדנו אותה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר אורות התורה, במה שנקרא חלק ב'. זה נספח שלא נמצא בכל המהדורות, אבל יצא בשתי מהדורות בהוצאת ספריית חווה, והוא עוסק בלימוד הפנימיות, הרוחניות של התורה. זה בעצם כמין קריאה של הרב לעסוק בתורה בצורתה המעמיקה, ולא בצורה שטחית. ובכן, איפה הגענו? אנחנו הגענו לפסקה ח'. פסקה ח', קשה לומר עמוד, משום שהעמוד משתנה לפי המהדורות. במהדורה הגדולה, אז בפורמט הגדול זה 199. במהדורה היותר קטנה, אני לא יודע. אבל זה לא במהדורה של מוסד הרב קוק, וגם לא במהדורה של אור עציון, זה רק במהדורה של ספריית חווה. זה מה יש. זה המציאות. כן, אנחנו ממשיכים בפסקה ח'. לצערי הרב, העובדה שלא לכולם יש הספר, זה עשוי לגרום לקושי בהבנת השיעור. אבל מה העשה? לא הכל מושלם. הווה נקרא בפנים. גילוי רזים בעת התחייה. יש בתורה, כמפורסם, חלק נגלה וחלק נסתר. החלק הנגלה גלוי, החלק הנסתר נסתר. אף על פי שהוא נסתר, כל דבר נסתר, עניינו להתגלות בבוא הזמן. אז יש זמן לכל דבר. יש לתורה הנסתרת זמן גילוי, והוא זמן התחייה הלאומית. כשהרב אומר התחייה, הוא מתכוון לציונות החילונית. כן? הציונות המדינית, אם נדייק. בזמן שיבת ציון, הציונות הפוליטית, המדינית, זהו הזמן שדיברו עליו הנביאים של שיבת ציון, ואז צריך גם לגלות את העומקים של התורה. וזאת למה? למה הזמן של שיבת ציון הוא גם הזמן של גילוי הסוד? אגב, דבר זה לא הרב קוק אמר. ספר הזוהר אמר אותו. בהדן ספרה, דאי הוא ספר הזוהר, יפקון ישראל מן גלותה ברחמי. על ידי לימוד הספר הזה, שהוא ספר הזוהר. מה מתכוון הזוהר כשהוא אומר שהוא ספר הזוהר? כלומר, הספר שמזהיר, שנותן הערה, על ידי כך יצאו ישראל מן הגלות ברחמים. אם כן, יש יחס. כלומר, לא הרב קוקו הראשון, קדמו לו. אבל בכל זאת, מה הקשר בין העניינים? מה הקשר העצמי? ההסבר הוא פשוט. תחייה לאומית גוררת בעקבותיה תחייה תרבותית. לא ייתכן שגוף לאומי קם לתחייה, בלא שהדבר הזה יגרום לשינוי תודעתי. בדומה למה שהרב קוק כתב גם בעניין האומנות, כשקם בית הספר לאומנות בצלאל בירושלים. הרב קוק כתב להם מכתב, שבו הוא מסביר, בין היתר, מכתב ארוך, אז רק פרט אחד אני אגיד מתוך כל המכתב, והוא שהיה מקום לחשוב שזה לא הזמן לפתוח בית ספר לאומנויות, מאחר ולא ייבשנו את כל הביצות. אז לכאורה הקיום הדחוף, הקיום הפיזי ממש, הוא הרבה יותר חשוב מאשר לעסוק באומנות יפה. לכן לכאורה היה מקום לביקורת על בית ספר בצלאל, שהוא עוסק בפיצ'פקס, במקום לעסוק בדברים הדחופים, שזה עצם הקיום. אומר הרב להפך, אם לא היה קם בית ספר לאומנויות, לא היה ברור לנו שהתחייה הזאת היא תחייה מהותית, שהיא תחייה אמיתית, אותנטית. אולי זה סתם איזה מלחמת קיום. אבל אם עוסקים גם במה שהוא לכאורה מותרות, זה סימן של חיים. ברור, זה הנקודה. לכן גם אותו דיון קם היה בזמן הוויכוח, בשאלת הקולטורה, בקונגרסים הציונים הראשונים, הוחלט בלחצם של הדתיים שהציונות תעסוק אך ורק, ההסתדרות הציונית תעסוק אך ורק בשאלות פוליטיות. אבל בשום פנים ואופן לא תעסוק ולא תקצה משאבים לענייני תרבות. וזה משום שהיה צריך להביא קונצנזוס כמה שיותר רחב של מפלגות בישראל לטובת הציונות, ולכן אמרו שאם יעסקו בענייני תרבות זה יביא לפילוג. אז עדיף שיתחייבו לו לעסוק בזה. וגם הייתה החלטה של אחד הקונגרסים, החלטה רשמית של ההסתדרות הציונית, שהייתה הציונות דבר אין לה עם הדת. הדבר הזה קומם מאוד את הרב קוק, שהוא סבר שבדיוק ההפך, יש שאלה קולטורית, ולא על ידי בריחה ממנה אנחנו נפתור את הבעיות. אדרבה, יש מחלוקת מהי התרבות הישראלית, הבה נביא את זה על השולחן. כן? נוציא את הדברים ונדון, ונריב ביחד. אבל בלי להריב, זה לא שייך. אותו דבר, אם כן, ביחס לגילוי הסודות. גילוי הסודות זה בעצם, הסוד הוא לא משהו אחר מהנגלה. הוא הנסתר של הנגלה. ולכן הגיע הזמן להרטיב את העצמות היבשות של העולם הגלוי של התורה, בלשד חיים רטוב ורענן וחי של תורת הסוד. זה חלק מהתחייה הלאומית. כל זה כדי להצדיק את הכותרת של הפסקה שאנחנו קוראים כאן. גילוי רזים בעת התחייה. עד כאן ברור. אני רואה, לשמחתי הרבה, שישנם דפים. אה, זה לא דפים של זה? מה? לא נמצאו הספרים. ישוטטו למצוא את דבר השם, ולא ימצאו. זה נאמר על האחרית הימים. טוב. כן. אתה אומר, אם כן, הרי מצאנו כבר, עוד לפני הרב קוק, ועוד לפני התחייה הלאומית, שהיה גילוי רזים, וזה תורת החסידות. אז זכורה, מה הרב קוק אומר שזה קשור לתחייה? זה קדם לו ב-200 שנה. עד כאן שאלתך. הבנתי אתך, את השאלה שלך נכון? בסדר. אפשר לענות שתי תשובות. תשובה הראשונה, ובעצם שלוש תשובות, אפשר להגיד. תשובה אחת היא לומר שתורת החסידות היה ראשית גילוי הרזים לקראת הגאולה. תשובה שנייה, והיא שהחסידות לא עוסקת בגילוי הרזים. היא עוסקת בהשלכות הפסיכולוגיות של תורת הסוד. אבל היא לא עוסקת בסודו של עולם, היא עוסקת בסודה של הנפש. אם כי היא משתמשת במינוח של תורת הקבלה. זאת אפשרות שנייה. אפשרות שלישית היא לומר, זה לא בסדר. זאת אכן הייתה טענתם של המתנגדים כלפי החסידים, מדוע אתם מגלים סודות התורה ברבים. שלושת התשובות ביחד לא יכולות להיות נכונות, אז תבחר מתוך שלושת התשובות האלה מה שאתה מתחבר אליו יותר, מה שפוגש אותך. כן, מה אתה אומר? השאלה היא, כשהרב כותב כאן גילוי, למי? להמון או ליחידי הסגולה? רגע, אני לא יודע. אני בינתיים מעלה שאלה. לך ברור מאוד מה התשובה. לי זה לא ברור בכלל. כן, כשהרב מדבר על גילוי הסודות, הוא כנראה לא מתכוון להמון. אלא הוא מתכוון ליחידים, ליחידי הסגולה, לרבנים. שהם, גם הם לא עוסקים בזה. אז כלומר, המלחמה של הרב זה שתלמידי חכמים הראויים לכך יעסקו בזה, כי הם לא עוסקים. זה נקודה ראשונה. שבית המדרש יעסוק בזה, כי לא עוסקים. בנוסף לכך, נראה שכשהרב קוק מדבר על גילוי הסודות, גם להמון, הוא מתכוון בתרגום. כלומר, באופן של תרגום, לא של עיסוק ישיר בתכנים של תורת הקבלה, אלא בהקרנה. והקרנה היא חשובה. כן. בבקשה. רצה גימוש, טוב, בסדר. מה?
אדון מבין
הגאון מווילנה היה יחיד שביחידים. יש סיפור בספר שרי המאה. מכיר את ספר שרי המאה? כדאי לקרוא. שישה כרכים. סיפורים על רבנים. מי כתב אותו? הרב מימון, שהיה שר הדתות של מדינת ישראל. תלמיד חכם גדול. הוא היה מחותמי מגילת העצמאות. הוא זה שברך שהחיינו בזמן חתימת מגילת העצמאות. אז הוא כתב הרבה מאוד ספרים. אחד הספרים שלו זה שישה כרכים, נקרא שרי המאה. זה בערך על 100-150 שנה, איזו תקופה של רבנים חשובים. הוא מספר כל מיני סיפורים, חלקם מוסמכים, חלקם פחות, לא יודע. עכשיו, הוא מספר שפעם הוא שמע מתנגדים, חוג של מתנגדים, מדברים בחריפות נגד העיסוק בקבלה. ואז הוא פתח ספר, בלי להגיד להם מה זה הספר הזה, כל מיני סיפורים על הגאון מווילנה, ושעשה גולם, והעיסוק שלו בסוד וכו'. ואז הם אמרו, מי כתב שטויות כאלה על רבנו הגדול? הוא אמר, רבי חיים מוולוז'ין. טוב, בסדר. מה זה הוא מוכיח לך? למה אני מספר לך את הסיפור הזה? לומר לך שאפילו בחוגים המעריצים את הגאון מווילנה, צד העיסוק שלו בנסתר, הוא שם בצד. לא היה נעים לדבר על זה. או, זה היה תקידה. למשל, רמחל, רבנו משה חיים לוצאטו, איך לומר, כוכב בישיבות, נכון? כוכב, למה? בזכות ספרו, מסיעת ישרים. כולם יודעים, צריך ללמוד מוסר, לומדים מסיעת ישרים. כמה מתוך אוי למה תוירה יודע שרוב ספריו, אבל הרוב המוחלט של ספריו זה קבלה. מעטים יודעים את זה. והייתי אומר ש... בזכות זה שלא ידעו, והוא הספיק להשתרש בישיבות, זה גרם שכשספריו בקבלה פורסמו בדפוס במאה ה-20, הם התקבלו. Okay? זאת אומרת שאנחנו רואים שאפילו אותם יחידים שעסקו באמת בסתרי תורה, הם היו אנשים ממש מבודדים. הדבר הוא נכון גם אצל הספרדים, אם כי קצת פחות. עכשיו צריך להבין, חלק מן הרתיעה העצומה הזאת זה בגלל הטראומה של, של ההתפשוט של השבתאות. השבתאות הופיעה על רקע של תקופה שבה ילדים קטנים ונשים פשוטות עסקו בספר הזוהר יומם ולילה. וזה גרם להרבה מאוד בלבולי מוח. אז אחרי, עשו סוויץ', סגרו לכיוון השני. עד כדי כך שמצאנו חכמים גדולים שעסקו, שידוע לנו במפורש שהם עסקו בסוד, והם הכחישו שהם עושים את זה. למשל, הנודע ביהודה. כן? זה דוגמה. כן, בבקשה. רוצה להגיד משהו?
עם הייחודיות של הרב קוק, גם של הרחל והרד, לעומת הרבנים אחרים שזכרו שהם לקחו את הרעיונות, אבל גם הסבירו אותם בצורה יותר סביבית ורציונלית, שכן, והם לא יכולו לעבוד, אבל כן...
נגיד, גרמו להתפשטות של הדבר. הנה, זה בדיוק מה שהרב רוצה להסביר לנו כאן. אז יש לי רעיון, כדי להבין מה הרב קוק בדיוק אומר, יש לי הצעה, או שנפלפל בכותרת, או שנקרא את הדברים. מה אתה מציע? אתה לא יודע להחליט? טוב, אז נקרא בפנים, נכון? יאללה. טוב, על ידי הלימוד התדירי הגבוה בכל מקצועותיה של פנימיות התורה ורוחניותה, ייברא לנו בנפשנו מעיין נובע להחיות את התחייה הלאומית ההולכת ומתנוצצת בתחייה אלוהית ממשית, שהיא ראויה לישראל בארץ ישראל. הרב אומר פה דבר עצום. הוא אומר, אנחנו נעסוק בסתרי תורה, והדבר הזה ישנה את כל הציונות. מדוע? כי הציונות יודעת לברוא את הגוף הלאומי, את הנשמה הלאומית היא לא יודעת לתת. אז אנחנו נביא את הנשמה. אנחנו נהיה הצינורות שיהוו השקיה, השקיה של הציונות. כלומר, הציונות תשתנה, תהפוך ליותר רוחנית, יותר מקודשת, מכוח זה שיש מספר אנשים שזאת כוונתם, שהם עוסקים בפנימיות חדרם הסגור, מאחורי סורג ובריח, עוסקים בסתרי תורה. בסדר? כי בעצם הרב מתכוון כאן לתחייה, תחייה תרבותית עמוקה, שמקורה בעיסוק בסתרי תורה. אחרי הצרות הרבות הרחוקות והקרובות אשר סבלנו, כן, מכבר בימי הרב היו צרות גדולות, לא יוכל עמנו להינחם כלל באותה התחייה היבשה והכמושה הנראית בארץ ישראל במובן הלאומי היבש. כלומר, ציונות שהיא כל כולה של חול. נאמר ככה, זה לא יפרנס את הנשמה. מעניין. אומה שעברה צרות זקוקה לתוכן עמוק. אומה שלא עברה צרות יכולה להיות שטחית. אבל אומה שעברה צרות, אז הצרות גורמות, זה נוגע בעצמיות האדם. וכאשר אדם נפגש עם העצמיות שלו, אז הוא זקוק גם לתכנים נשמתיים התואמים את גודל העצמיות הזאת. עד כאן מובן? לא. באותו המובן שאין אנו מוצאים בה את היתרון האלוהי שיש לנו על כל משפחות האדמה. הנה, מה זה? הטענה הציונית שאומרת שמגיע לנו זכות הגדרה עצמית, בדיוק כמו של הבולגרים מגיעה זכות הגדרה עצמית. אז אם זה ככה, אז אין הבדל בין ישראל לבין בולגריה. אבל זה הרי לא נכון. אנחנו עם סגולה, אז יש לנו משהו אחר. כן? אז זאת אומרת, באותו המובן שאין לנו מוצאים בה את היתרון האלוהי שיש לנו על כל משפחות האדמה, שרק הוא יכול לעודדנו לשלם לנו ניחומים על כל הרע אשר מצאתנו. כלומר, אם אנחנו שואלים את עצמנו, האם היה כדאי לסבול את כל הסבל הזה אם אנחנו עם כמו כל העמים? התשובה היא לא. אבל אם אנחנו עם מיוחד, בעל ייעוד מיוחד, אז אפשר לומר שזה קצת מנחם על הצרות. כי היה בשביל מה לסבול את כל הסבל הזה? אז מי יברר לך את הייעוד המיוחד שלך? אם לא, תורת הסוד. לכן הרב אומר שהגיע הזמן, בזמן התחייה הלאומית, במיוחד שהיא באה אחרי צרות, להתעסק בסתרי התורה. אומנם, בפתיחת המעיין ממקור מבואו, בהערת ההורה האלוהית במידה גדולה, עליונה, קדושה ונאורה, על גבי אותו הכוח המתחיל להתעורר לחיים לעינינו על אדמת ישראל במובן הלאומי החילוני, כלומר, על ידי שאנחנו נפתח את המעיינות האלה, על ידו נמצא מבט אחר לגמרי על כל הווייתה וערכה של התנועה החדשה הלאומית, שהיא מפליאה אותנו בכל אופן, ומעוררת בקרבנו מחשבות שונות מקולעות, בין ביטחון וייאוש מר ביחס לדורנו. אותן ההרגשות העמוקות, הקדושות, הנלהבות, שחשו אבותינו מעולם ביחס לתחיית האומה בציון, וכל מה שנרגש בזה מעולם עד הימים האחרונים, מכל טובי בני אדם שבכל עם ולשון, מכל אותם שהיה להם רגש אלוהי והכרה פנימית מורגשת בערכם של ישראל וארץ ישראל, כשהם שווים יחד לחיים, כל אלה הדברים הנעלים שהסיקו ומעסיקים לבבות כל כך תיאורים ונשמות כל כך גבוהות, לא יוכלו להיות נדחים ונכבשים באפר ארץ. מה הוא אומר כאן? הוא אומר דבר פשוט מאוד. הוא אומר, מי זה עם ישראל? לא בעיני עצמו, אלא בעיני המעולים שבבני אדם. איפה יש מעולים בבני אדם? גם בעם ישראל וגם באומות. וכאשר אתה אומר את השם ישראל, או גאולת ישראל, על גבי הרקע התרבותי בין 2,000 או 3,000 שנות תרבות אנושית, המילה הזאת היא לא מילה ניטרלית. כן? כלומר, יש... לפעמים כשאנחנו חושבים, איך נסביר את עצמנו בפני הגויים? יש תמיד שאלות כאלה, מרכז ההסברה, משרד החוץ, הסברה ישראלית, זכרונה לברכה, ועוד כל מיני דברים כאלה. אנחנו תמיד שואלים את עצמנו, מה נסביר להם? ואנחנו חושבים איך להסביר את מה שאנחנו במושגים של מדינה אירופית חילונית קלאסית. ואנחנו מתעלמים מעובדה מאוד חשובה, והיא שלא כך תופסים אותנו, לא באופן מודע, אלא בתת מודע הקולקטיבי של האנושות. זה מובן מה שאני אומר או לא? כן. מה זה התת מודע הקולקטיבי של האנושות? אתם יודעים מה זה התת מודע הקולקטיבי של האנושות? זה הנצרות. הנצרות. כלומר, היום העולם בכללו נשלט על ידי התרבות המערבית, והתרבות המערבית, במיוחד החילונית, זה נצרות. מובן מה שאני אומר? למה במיוחד החילונית זה נצרות? בגלל שמכיוון שהנצרות עומדת בתשתית התרבות המערבית, כשאיש המערב מחליט להיות חילוני, הנצרות ממשיכה לפעול עליו ברובד התת מודע שלו. והיא פועלת יותר עמוק מאשר אצל הנוצרי המודע. מדוע? כי הנוצרי המודע יש לו מודעות לנצרותו. אז הוא שולט בזה, הוא יודע לווסת את זה. אבל כאשר אדם נשלט על ידי תוכן שהוא מתכחש לו, התוכן הזה פועל בתוכו באופן עצמאי, בלי לשאול אותו. מובן מה שאני אומר? ולכן אפשר לומר, דווקא אירופה ואמריקה החילוניות, הם פועלים לפי תבניות החשיבה הנוצרית יותר מאשר אם הם היו דתיות. ולכן, בואו נחזור עכשיו למדינת ישראל. מה היא מדינת ישראל עבור העולם הנוצרי? היא שערוריה מטאפיזית, תיאולוגית. הרי קיומה של מדינת ישראל זאת סתירה מהותית לכל עולמה של הנצרות. בתור שכאלה אנחנו מופיעים על במת ההיסטוריה. ולכן, דרך ההסברה הישראלית, אם צריך להסביר משהו למסבירים הישראלים, צריכה להיות אנו, עם התנך, ששב לארץ התנך, ומגשים את דברי הנביאים. זה אמנם בהחלט עשוי לעורר גם כן התנגדות, אבל זה הופך להיות מובן. מובן מה שאני אומר? כן, בבקשה. כשאני פועל באופן מודע, על פי תוכן מודע, אני שולט בזה. כשיש תוכן שנמצא בתת מודע שלי ואני מתכחש לו, הוא פועל עליי יותר חזק. לכן עם ישראל גם כן, הוא פועל, עם ישראל פועל כיהדות. דווקא החילונים שבהם. זה קצת מקלקל, זה נכון. כלומר, לפעמים יש דברים ש... לכן עם ישראל בדור הזה, זה אחת הסיבות שעם ישראל הוא חילוני, כדי שהוא יוכל לתפקד כיהודי יותר חזק. לא אמרתי, אבל אני אומר שיש מרכיב כזה. אני אביא לך דוגמה מעניינת. אתה מכיר את רש"י הראשון על התורה. מה הוויכוח שם עם האומות? מה זה ליסטים אתם? כבשתם בכוח. זאת אומרת, אסור לכבוש בכוח. לא שזה לא שלכם, אבל אסור לכבוש בכוח. נכון? זה הטענה. אלימות זה לא יפה, אז למרות שזאת הארץ שהשם נתן לכם, לא הייתם צריכים להשתמש בכוח. זאת הטענה הנוצרית. מה הטענה של עם ישראל לפי רש"י? אם זה שלנו, צריך לכבוש. נכון? שנאמר, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, הוא נתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם, נכון? זאת אומרת שלפי רש"י, אם משהו שייך לי, אני צריך לזכות בו על ידי מעשה. המעשה יכול להיות כיבוש, נכון? עכשיו, למה אני מספר לך את זה? משום שקרה דבר דומה בביקור של גולדה מאיר אצל האפיפיור, פאולוס השישי. כשהוא אמר לה, אני מזועזע מן האלימות שהפעילו היהודים בארץ הקודש, והיא ענתה, אבל זה שלנו. עכשיו, זה מאוד מעניין, כי היא הייתה חילונית דווקא. אבל, זאת אומרת ש... אבל היא יהודיה. לכן היא מגיבה כמו רש"י. עד כאן מובן? בסדר, עד כאן להיום, שלום.